טוב, אנחנו בפרק ד' בסוף עמוד י"ז. ובפרק כמה דחגיגה. תנור רבנן. השלושה דברים הקדוש ברוך הוא בוכה בכל יום. על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, ועל מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק, ועל פרנס המתגאה על הציבור בחינם. עד כאן. וכן, גמרא שמחייבת בירור. אומר המהר"ל כהקדמה להסבר הגמרא, עניין הבכייה שאי אצל השם יתברך, אין כאן מקומו, ונתבאר זה במקום אחר. במקום אחר זה בפירוש המהר"ל על רש"י, על חומש בראשית, סוף פרשת בראשית, ששם המהר"ל מסביר בגור אריה עניין עקרוני, שכל מה שמייחסים לשם, הכוונה למה שמורגש אצל בני האדם מצידם מבחינת ההנהגה האלוקית. זאת אומרת, מה שכתוב בחייה אצל השם יתברך, הכוונה שדבר כזה ראוי לעורר בחייה אצל האדם. לא שחס ושלום מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהקדוש ברוך הוא בעצמו בוכה, זה הרי לא שייך. כי כל השינויים האלה הם שינויים שלא ייתכנו אצל ריבונו של עולם. אני השם לא שניתי, אמר השם. אלא עניין הבכי ועניין לפעמים כתוב ההתנחם, הכוונה שהוא התחרט. כל הדברים האלה הרי זה שינויים. שינויים זה לא יכול להיות אצל הקדוש ברוך הוא, אלא הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, ולמטה אצל בני אדם מורגשים שינויים בהנהגה. והכוונה היא, אם כן, לשינויים המורגשים למטה אצל האדם מצד ההנהגה האלוקית. זה הכוונה. אז אומרים בחייה, הכוונה גורם, הדבר הזה גורם למטה הרגשה כזאת. זה הכוונה. אבל עכשיו הוא בא להסביר את הגמרא עצמה. הוא פירוש זה. קיווה לבאר המעלה העליונה. כאשר עוסק בתורה, אף אם השעה דחוקה אליו. זה עניין הגמרא הזאת. ויש לך לדעת כי הבכייה הוא על דבר שמגיע אל הבוכה, כאשר יש עידר בדבר שהוא קרוב ושייך אליו ביותר. כלומר, אם דבר ראוי להיות לפי אותו שאצלו יש הבכייה והוא איננו, אז זה מעורר בכייה, הרגשת עידר, הרגשת חיסרון. ואין דבר שהוא קרוב אל השם יתברך כמו התורה, חוכמת השם, כן? וכן הפרנס שמוזכר פה בגמרא, הפרנס זה מנהיג, אשר עליו להנהיג את הציבור, והוא שליח השם יתברך. ולכך אמרו במסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא מכריז בעצמו על פרנס המנהיג הציבור, שמזה תראה, כי מי שהוא פרנס על הציבור, הנהגה הזאת שייך אל השם יתברך עצמו, שהוא מנהיג הברואים, והפרנס אשר הוא מנהיג הוא שליח השם יתברך. ולכך אלו דברים הם גדולים מאוד והם קרובים אל השם יתברך. אם כן, מה אומר המהר"ל? דבר ראשון, הוא מסביר לנו למה בגמרא הזאת מוזכרים הנושאים האלו, התורה והפרנס המנהיג. כי הדברים האלה בעצם הם עניינים אלוקיים. זה מה שבעצם כאן מסביר המהר"ל. הם קרובים לשם, הכוונה שההנהגה האלוקית מאוד מורגשת בהם. בתורה מרגישים שזו חוכמה אלוקית, ומנהיג זה כוח מיוחד, זה לא כוח רגיל, הכוח של הנהגה. צריך כוח מיוחד, כישרון מיוחד, צריך עוצמה מיוחדת כדי להנהיג. זה לא פשוט, זה מקצוע מאוד קשה להנהיג. כן? לכן, כשאנחנו רואים מנהיג, וככל שהמנהיג הוא גדול יותר, והוא מנהל מערכות יותר רחבות, זה סימן שמתגלה פה כוח אלוקי. למה בעצם מתגלה בזה כוח אלוקי? כי זו הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. כמו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על ידי כוחות טבע, שהם בעצם שליחים אלוקיים להנהיג את העולם, הקדוש ברוך הוא מנהל את ענייני האדם על ידי מנהיגים. כן? הקדוש ברוך הוא יכול להנהיג בעצמו, כמו ששמואל הנביא אומר לישראל, מה אתם מבקשים מלך? בשביל מה צריכים מלך? הקדוש ברוך הוא המלך, נכון? הקדוש ברוך הוא המלך, הוא מלך מלכי המלכים. זאת אומרת, הוא מנהיג את המנהיגים. אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו על ידי מנהיגים. זו ההחלטה שלו. ואז יוצא ככה, שהמנהיג בעצם הוא שליח אלוקי. לכן אומר המהר"ל על המנהיג שהוא קרוב אל השם. אותו דבר, גם התורה זה הדרכה אלוקית, זה לא הדרכה טבעית. זאת לא הדרכה אנושית. לכן הוא אומר ששני הדברים האלה הם קרובים אל השם יתברך. מה הכוונה קרובים אל השם יתברך? הכוונה שבדברים האלו, התורה, החוכמה הזאת, והמנהיג, מורגשת בהם הנוכחות האלוקית. אתה רואה מנהיג, אתה אומר, טוב, בחרו בו. כן, אבל לא תמיד מי שחשבו שיבחרו בו, דווקא הוא זה שבוחרים בו. ולא תמיד הוא זה שמצליח וכו'. זה לב מלאכים ביד השם. יש פה קביעה אלוקית, איך להניג את העולם. זה באמת התערבות אלוקית מסיבית. ואותו דבר לגבי תורה. תורה זה חוכמה מיוחדת. כשאדם לומד תורה, הוא לא לומד חוכמה רגילה, כי לאט לאט החוכמה הזאת מחוללת באדם שינויים. דבר שלא קורה כשאדם לומד חוכמה אחרת. כל חוכמה שאדם ילמד, זה יוסיף לו ידיעות, אבל זה לא פועל על נפשו. זה לא משנה את האדם. התורה היא משנה את האדם. אז אם התורה היא משנה את האדם, סימן שיש פה התערבות אלוקית. זה לא ידיעות יבשות שמוסיפות לך השכלות. כן? השכלה זה דבר אחד. לחולל מהפך פנימי באדם זה רק כוח של תורה. למה? כי זה התערבות אלוקית. כשאתה לומד תורה, הקדוש ברוך הוא מתערב. כן?
אנחנו רואים אנשים שלומדים יותר באקדמיה לדוגמה, מתחולל גם איזשהו מהפך, אבל לא מהפך. כי אני לא מצליח להבין מה זה בין המהפכים. אדם שנהיה יותר חכם, נהיה פה איזושהי קורה.
ייתכן שאדם שקונה השכלה, אז הוא עכשיו יודע להשתמש באמצעים שלא היו לרשותו לפני כן. יכול להיות, בוודאי, בוודאי שזה ככה. כן, מהנדס, עכשיו הוא יודע להפעיל מכונות שהוא לא ידע להפעיל לפני כן. אבל זה לא דברים שמשנים וגורמים לחולל מהפך ברצון. שאדם לפני זה היה רוצה טוב, עכשיו הוא ירצה רע, או אדם שרוצה לפני זה רצה רע, עכשיו הוא רוצה טוב. לא. יכול להיות שמהנדס הוא גם לומד פילוסופיה, יכול להיות. אבל זה לא מה שיקבע, שהוא לומד להיות מהנדס. לעומת זה, כשאדם לומד תורה, זה מחולל מהפך ברצון. כי לקח טוב, נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. רצונו של האדם משתנה כשאדם לומד תורה. למה? כי אור מיוחד נכנס בנפשו. רק לתורה יש כוח להיות צינור כזה, להחדיר אור בנפשו של האדם. דבקות בטוב. אהבת האמת והצדק. ולא רק אהבה במובן של הכרת הערך, כי אם התעוררות רצון פנימי כזה, זה מה שמיוחד בתורה, שזה גורם להתעוררות הרצון הפנימי, זה משנה המעמד הנפשי של האדם. לאט לאט, כשאדם לומד תורה, מעמד הנפשי שלו עובר לרמה אחרת, למדרגה שונה. הוא עכשיו עופר להיות בעל שאיפות אחרות לגמרי. סדר עדיפויות משתנה. וכוחות הרצון שלו גם משתנים. זה השם עוז לעמו ייתן, אין עוז לתורה. הוא קונה עוצמות מיוחדות, האדם הזה, שיש בו תורה. וכמובן, זה גם מסביר רק כך את גודל מסירות הנפש, שאפשר למצוא באנשים בעלי תורה. כי זה, 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 זה קורה בעומק הנפש, הדבר הזה. זה שונה לגמרי. כן, התורה היא באמת סוד כזה מיוחד. ויש מקומות ברבותינו שמבררים הרבה את הדבר הזה. אל תחשוב שכשאתה קורא את אותיות התורה, אתה רואה רק איזה סימנים. אתה קולט לתוך הנפש שלך אור מיוחד. ככל שהדביקות בתורה יותר גדולה, אז הדביקות באור הזה היא יותר משמעותית. היא מחוללת מהפך ושינוי יותר מהותי. ולכן אומר המהר"ל כאן שהם קרובים אל השם. זאת אומרת שהם עושים אותך קרובים אל השם. זה הכוונה. זה הם עושים אותך קרובים אל השם. זה משהו מיוחד. אתה רואה שאדם בעל תורה, באמת הוא מכוון את דרכו, דרך החיים שלו, למקום אחר מאשר אדם בלי תורה. ואתה רואה שמנהיג, הוא גם מכוון, הוא מסוגל לכוון, לקחת החלטות שהן גורליות בשביל אלפי מיליונים ועשרות ומאות מיליונים של אנשים. איך בן אדם יכול לקחת החלטות על מיליונים של אנשים? זה מדהים. זה כוח אלוקי, זה לא כוח אנושי רגיל לדבר הזה. ברור. טוב, ועוד, מסביר המאמר, ממשיך לברר את זה, ועוד, כי התורה שכלית, קרובה אל השם יתברך. עכשיו, ממשיך, המאמר להגיד, מה זה תורה? שכלית, הכוונה לא גשמית, הכוונה לא חומרית, הכוונה שיש בה אינסופיות. זאת אומרת, אתה לומד דבר גלוי, הדבר הגלוי הזה קשור לדבר יותר סמוי ועוד יותר סמוי ועוד יותר סמוי, ולאט לאט בשרשרת זה מחבר אותך לעולמות מאוד נסתרים ומאוד גבוהים, וזה מושך אותך כלפי מעלה. זה הכוונה שהיא שכלית. ועוד, כי התורה שכלית קרובה לשם יתברך עד כיסא הכבוד, והציבור במה שהוא ציבור הם הכלל, הם ביותר קרובים לשם יתברך. עכשיו, אומר המהר"ל עוד פעם, הוא ממשיך לברר, שני הדברים במקביל, תורה וציבור. תורה זה חוכמה כוללת. לכן, כפי שאמרתי, אתה לומד דבר גלוי, אבל הדבר הגלוי הזה מחבר אותך לדבר סמוי ועוד סמוי ועוד סמוי ועוד סמוי, עד שבעצם אתה מחובר לעולמות אינסופיים. גם הכלל הוא כזה. בגלוי זה נראה אוסף של פרטים, הכלל, ציבור. אתה מתחיל לספור אנשים, 1, 2, 3, 4, 5, כן? 10. למה אסור לספור ציבור? למה אסור לספור ציבור? אסור למנות אנשים מישראל. מה? איזה קריאה? כן, מצד עין הרע. מה? עין הרע. התשובה היא כי אתה טועה. כשאתה סופר, אתה טועה. אתה חושב שיש פה 10 אנשים, ויש יותר מ10 אנשים. כלומר, בקיצור, הספירה שלך, לספור זה מלשון מספריים. זה חתיכת אמת. זה לא אמת. כי כי ציבור הוא הרבה יותר מהאוסף של הפרטים. כשאתה סופר ואתה אומר יש פה 10 אנשים, אמרת חצי אמת. זאת אומרת, בראייה שלך, בתפיסת עולם שלך, זה מה שהוא מוגבל. 10 ולא 11. אבל בהבנה עמוקה של המציאות, מניין זה שכינה. מניין זה קדושה. מניין זה מדרגה של גילוי אלוקות. וזה אתה לא סופר. שכחת לספור את זה. כן? קומה השם. רבבות אלפי ישראל. זאת אומרת, מה שאתה רואה זה רק הקצה של מה שיש. לכן ספירה כזאת היא מטעה. כן? זה דבר שמטעה הספירה. זה כאילו שאתה סופר את הפרטים, את היחידים, ואתה לא סופר את הכלל, אתה לא סופר את הערך הכולל שמתגלה. ערך כולל. כן? בציבור, חוץ מאשר ספירת הפרטים המרכיבים את הציבור, יש ערך כולל. משל, למה הדבר דומה? שאתה רוצה לתאר אדם. אז נגיד, אתה רוצה להגיד, לספר למישהו בטלפון שפגשת מישהו שאתה מכיר. כן? אז אתה יכול להגיד לו ככה, שמה, אתה לא תאמין מי נמצא לפניי. מי? שתי ידיים, שתי רגליים, שתי אוזניים, שתי עיניים, אף, אלפי שערות. אבל מי, על מי אתה מדבר? אני מתאר לך את מה שאני רואה. כן? והוא בטלפון שמע, הוא יגיד, השתגעת לגמרי. על מה אתה מדבר? פגשתי את ראובן. אז תגיד, ראובן. מה ההבדל? ראובן זה הכולל. זה אישיות. זה חיים. זה הרבה יותר מהסכום של הרגליים והידיים והעיניים והאוזניים וכל מה שאתה רוצה. אתה מטעה. כשאתה מתחיל לספור את הפרטים, אתה מטעה. אתה לא מכוון אל האמת. לכן אסור לספור, כי אתה מצמצם. לכן כשהתורה אומרת, אם אין לך ברירה ואתה חייב לספור, כן? כי תישא את ראש בני ישראל, תספור כסף. כי כסף אפשר לספור, זה אמיתי. אבל בני אדם אי אפשר לספור. למה? כי בציבור של בני אדם, יש לך תמיד דבר כולל נוסף. שהוא מעבר לכל החשבון המספרי. כן? יש עוצמה מאוד גדולה. כן? חבורה של 10 יכולים להיות עם בעלי כוח ולעוצמה הרבה יותר גדולה מאשר אלפי אנשים שאין ביניהם שום דבר מחבר. כי טובים השניים מן האחד. כן? מה עשתה לשאול? בסדר? כן,
הייתי
במשל בחול ושם ספרו,
אבל
לא מספרים,
עשו,
אני לא זוכר. כן, סופרים מילים. סופרים מילים.
זה מותר,
כן? כן, זה הדרך. מוצאים דרך, כן? שיהיה את עמך וברך את נעלתך ורם ונעשם עד העולם, או ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, כן, וכו'.
לראות אם יש
מניין. כן, זאת אומרת, סופרים את המילים. אבל לספור בני אדם, זה לא נכון. כי מה אתה אומר? מניין. מה זה מניין? שכינה. אז כשאתה אמרת, יש פה 10 אנשים, אתה לא אומר אמת. יש פה 10 ושכינה. וזה לא אמרת. לא ספרת שכינה. אמרת, יש פה 10. אבל אמרת 10, ולא אמרת שכינה. אתם מבינים?
רק בישראל, זה לא
פחות. מה? רק בישראל.
אם זה פחות מ-10 זוטר.
מה?
פחות
מעשרה. לא, גם, באופן כללי, כן, גם 3 יש לזה ערך. אני נתתי את המספר של 10 כי זה מאוד בולט. אבל אנחנו רואים מפרקי אבות שגם 3 יש לזה כבר ערך של חבורה. 3 שאכלו יחד, אסור להם להתחלק. אם הם כבר מהווים משהו. אז גם פה יש ערך קבוצתי, אפילו ב3. 3 אכלו יחד, ברכת הזימון, יש אומרים דאורייתא. אז מה קרה? מה יש? תשמע, ככה זה, בשלושה יש משהו מיוחד, שהם חייבים לזמן ולברך יחד. אתה לא רואה ואנחנו רואים, אומרים לנו חכמים. אם כן, לא סופרים. למה? כי כל ספירה זה בעצם התפרטות של מציאות כוללת, שהיא כמובן הרבה יותר גדולה מן המציאות, מן המציאות הגלויה. כן? חבורה של אנשים, אנשים שלומדים יחד, אנשים שנמצאים ביחד, אנשים נלחמים ביחד. יש פה ערך כולל הרבה יותר גדול מאשר הגלוי. דוד המלך נענש על זה, על זה שהוא ספר את העם. מיד. מה שאמרתם, העין הרע, זה התוצאה. למה העין הרע שולטת במניין? כי הורדת את הקדושה. כי התעלמת מן הקדושה. כל דבר שאתה מתעלם מן הקדושה שבו, זה נקרא העין הרע. לא בדבר הספור ולא בדבר המנוי. למה? כי אתה מוריד את הקדושה. אתה מתעלם מן הערך הכולל שבדברים. אתה מתייחס רק לפרטים. פרט הוא חלקי. הוא אף פעם לא שלם. לכן אומר לנו כאן המהר"ל, כן? עוד פעם, מסביר את העניין, ועוד, כי התורה השכלית קרובה לשם יתברך, והציבור, במה שהוא ציבור, הם הכלל, הם ביותר קרובים לשם יתברך. כל דבר כולל, הוא הרבה יותר אלוקי מאשר דבר שהוא פרטני. לכן אל תפרוש מן הציבור. אם אתה פורש מן הציבור, אתה פורש מן הקדושה. ממשיך ואומר, וכאשר אלו שלושה דברים, יש בהם העדר, וכל העדר מביא בחייה, לכן מי שאין לו. ואם כל זה עוסק בתורה, עכשיו הוא חוזר להסביר את הגמרא. כן? על מי הקדוש ברוך הוא בוכה? על מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק בתורה. כן? מי שאין לו, ואם כל זה, או מי שאין לו ובכל זאת עוסק בתורה. הרי מה שאין לו, אז למה בוכה על זה לכאורה? הרי אין לו ובכל זאת עוסק בתורה. אז למה בוכה? מי שיש לו ואינו עוסק בתורה, אני מבין למה יש בחייה, כי יש העדר של הדבר המתבקש. יש לו ואינו עוסק בתורה, אז יש העדר הדבר המתבקש. יש לו והוא צריך לעסוק בתורה, אני מבין. אבל למה מי שאין לו ועוסק בתורה בוכה? איפה יש פה העדר? הרי למרות שאין לו, עוסק בתורה.
המצב
האידיאלי
שאין לו
התורה. או, ואז אומר המהר"ל, הרי מה שאין לו, היה ראוי, הנה בדיוק מה שאמרת, היה ראוי שיהיה כאן העדר התורה. כיוון שאין לו, לכאורה זה אמור לגרור מצב שאין תורה. כן? ועם כל זה היא נמצאת. והרי התורה יוצאת מן העדר על המציאות. זאת אומרת, האדם הזה בעצם הצליח להתגבר על המציאות של העדר. אבל היה עדר, כי אין לו. הוא נמצא במצב שאין לו. מכיוון שאין לו, לא הייתה צריכה להיות פה תורה. אז יש בכי על מי שגורם העדר, ויש בכי על מי שמוציא מן העדר אלא יש. גם זה. ואם כל זה, זה חיובי. כן, אבל לפני שהיה חיובי, היה לא חיובי. לפני שהיה חיובי, הוא היה צריך להתגבר, זה קושי עצום, הוא היה צריך להתגבר על הלא חיובי, כי אין לו. אין לו מצב טבעי, אין תורה. ואם כל זה שאין, הוא מצליח לעשות שיש. ואם כל זה היא נמצאת, והרי התורה היא יוצאת מן העדר למציאות. וכבר אמרנו כי אל העדר מביא בחייה. וכן הפך זה, כאשר יש לו ואינו עוסק בתורה, טוב זה פשוט, הרי יש כאן העדר התורה, כאשר היה ראוי שתהיה התורה במציאות, והעדר זה מביא הבחייה. ועכשיו הדבר השלישי, פרנס המתגאה לציבור בכוח וביד חזקה. מתגאה בחינם, הכוונה שהוא מנצל את הכוח שיש בידו, המנהיג. מה? כן, לרדות את הציבור שלא לצורך. הוא מנצל את הכוח שהפקידו בידו לא לטובת הציבור, בחינם, הכוונה לא לטובתם. אז מה הוא עושה? הוא לוקח כוח אלוקי שניתן לו מכוח הציבור הכללי, כי בכללי יש אלוקי, הוא לוקח את הכוח הזה, ולאן הוא מוביל אותו? להיעדר. כי הוא מוציא לפועל את הכוח הזה שהופקד בידו לצרכיו הפרטיים, האישיים, משום גאוותו. אז הוא מקלקל את הכוח הזה. הוא לוקח את הכוח הזה, מביא אותו להיעדר. ופרנס המתגלה לציבור בכוח וביד חזקה, וכוח זה אינו ראוי שיהיה בחינם לגמרי. אסור לפרנס לבזבז את הכוח שהופקד בידו. הופקד בידו כוח אלוקי. קח את מתי האלוקים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. כוח, בקיצור, מה הוא אומר לו? קח את זה בשביל מה? להניג. לעשות הנהגה. להשתמש בכוח הזה לשם שמיים, לקידוש השם בעולם. וכוח זה אינו ראוי שיהיה בחינם לגמרי, כי לא עשה להם טובה, וראוי כוח זה אל הידר גמור, ועל זה ראוי הבחייה, שכל בחייה הוא על הידר. אומר המהר"ל, ואילו שלושם חלוקה הכרחית, או שנמצאו אחר הידר, והוא מי שאי אפשר לו לעסק בתורה ועוסק, וזה נמצא אחר הידר, כלומר, או שזה התחיל מהידר, או שמביא העדר, או העדר שהוא לדבר שראוי שיהיה נמצא ולא נמצא, והוא מי שיש לו ואינו עוסק בתורה, ויש כאן העדר התורה, הוא פרנס המתגאה לציבור, ודבר זה ראוי לו העדר מצד עצמו, ועל זה יש בוודאי הבכייה, כאשר הוא דבר שאינו ראוי בעצמו. כן, ככה הוא הסביר בעצם את הגמרא. זה דבר, כמובן, כשהגמרא אומרת שיש, זה גורם למצב של בכייה, הכוונה שבמציאות, מתוך זה יש הרגשה של חיסרון. חיסרון. שהעולם סובל ממצבים האלה. הוא סובל מהמצבים האלה שמתוארים כאן. זה נקרא בכייה אצל הקדוש ברוך הוא. הכוונה שהעולם יסבול ממצבים כאלה. כן.
פרנס המתגלה לציבור, הכוונה שיהיה בחינם גם כי לא עשה להם טובה, כי הוא מרגיש כאילו שהוא עושה טובה לציבור.
כי הוא
בא לשרת את הציבור.
הוא השתמש בכוח שהופקד בידו ומבזבז את הכוח הזה. חינם הכוונה שהוא מבזבז אותו. בלי צורך. הוא מבזבז את כוח ההנהגה שהופקד בידו. שלא למטרה שנקבעה לו. כוח שיש ביד המנהיג צריך להיות מכוון רק לצורכי הציבור ולטובת הציבור. אם האדם משתמש בכוח הזה שלא לצורך טובת הציבור, זה בל תשחית. יש איסור של בל תשחית גם בכוח, גם בעוצמה, גם בהנהגה. איסור בל תשחית.
כמובן
שאינו
ראוי
שיהיה
בחינם לגמרי,
אינו ראוי להיות בחינם לגמרי, הבנה שאסור להשתמש בכוח הזה שלא לטובת הציבור. אז זה נקרא בחינם לגמרי, אתה משתמש בכוח הזה, אדם רוצה לחזק את מעמדו, אז הוא מתחיל להניש אנשים, הוא מתחיל להתעלל בבני אדם, למה? לא בגלל שזה לטובתם. כן? דוד המלך פעם אחד השתמש בכוח הזה שהיה בידו, פעם אחד הוא רצה להשתמש ואביגיל הצילה אותו, ופעם אחת הוא השתמש בכוח הזה שלא לצורך, ואחר כך מזכירים לו את זה, מזכרת אבון תמיד. על דבר אוריה החיתי, שיש לו סמכות כמלך לשלוח מישהו למלחמה, והוא עשה את זה, והוא גרם לאוריה החיתי למות במלחמה, וזה לא היה לצורך, זה נרשם לחובתו של דוד המלך. אי אפשר למחוק את זה יותר.
אבל זאת אומרת, זה היה לצורך מלחמה.
לא, לא.
שהוא היה מורד, לא?
לא, לא, כן, אבל המלחמה הייתה יכולה להתנהל אחרת. היא לא הייתה חייבת להתנהל בצורה כזאת. הוא היה יכול, כשהוא שלח ביד אוריה החיתי מכתב ליואב, והוא אמר שילכו ויתקפו את רבת עמון, ואחר כך ייסוגו וישירו את אוריה לבד ליד החומה, כדי שהוא ימות במלחמה, זה היה לא לצורך. ולכן זה נחשב לו כמי שגרם למותו. כי זה לא היה לצורך. היה יכול לנהל את זה אחרת. הרי אוריה החיתי הוא אחד מן הגיבורים של דוד. וכשהוא נעשה כדבר הזה, נותר לעצמך איך הם היו שמחים שם אצל האויב. שהצליחו להרוג אחד מגיבורי דוד. מה זאת אומרת? ככה מנהלים מלחמה? כן. זה ביחס לחטא בת שבע. זה ביחס לחטא בת שבע. אבל אחר כך כתוב בספר מלכים רק בדבר אוריה החיתי. כלומר, הקדוש ברוך הוא על, על, על החטא של בת שבע, דוד המלך חיפר והתחרט ובאמת נסלח לו, אבל על אוריה החיתי יש פה משהו, איזה נקודה שממשיכה להיות נרשמת. כן, אני אתן את זה כדוגמה. כמובן, גם זה יש חשבונות אלוקיים כלליים. ברור שדוד המלך היה לו חשבון כזה, ובאמת אומרים שאוריה החיתי בעצמו היה לא נהג כראוי, והתוספות מסבירים במה הוא מרד במלכות. הוא לא דיבר כמו שצריך.
אמר אדוני יואב,
ואסור לכנות את, לתת כבוד לאחר בפני המלך. ברור שאוריה לא נהרג סתם, אבל מכל מקום, בשלב מסוים, יש איזושהי הקפדה על דוד דבר כזה. מי שיש לו כוח כמנהיג, צריך להשתמש בכוח הזה אך ורק לצורכי הציבור. זה מבחן מאוד קשה. אסור ששום דבר לא יהיה נוגע עניין פרטי, אישי, אינטרס. זה לזה קורה המהר"ל חינם. זה בזבוז. הכוח של ההנהגה, אם אתה משתמש בכוח הזה לא לטובת הציבור, לא לטובתם, יש פה בזבוז ההנהגה. וזה כוח אלוקי. אסור להשתמש בכוח הזה, להשתמש בשרבית המלך שלא לטובת העם. בשום דבר. זה עניין מאוד גדול. זה בכלל בכל מנהיג. כן. זהו, נגמר הסיפור. אדם שהוא מנהיג, אז בענייני הנהגה הוא צריך להתעלות מכל העניינים הפרטיים שלו. בזה הוא נבחן. זה בדיוק העניין. זה המדרגה שמתבקשת ממנו. המדרגה שמתבקשת ממנו זה להתעלות מעל החשבונות הפרטיים. לא, אתה אומר, וזה קשה, נכון? לכן אומר המהר"ל שפרנס זה כוח אלוקי, זה לא כוח פרטי. כן, ובאמת משה רבינו הגיע לשיא, פרש מכל פרטיות, יצא אפילו מביתו, ולא הבינו מה קרה, מה הוא עוזב את ביתו. מרים דיברה על משה, אבל זה לא, זה אסור לדבר ככה, בגלל שזה בדיוק העניין של המנהיג. המנהיג הוא כבר עוזב את המדרגה הפרטית שלו. אז נכון שמשה רבינו זה השיא, אבל באופן כללי זה העניין. זה אין לו כבר, הוא צריך להתעלות מהעניינים הפרטיים שלו. אחרת זה בזבוז. כן?
לגבי מילה הקפדה, אפשר יותר לברך המילה.
לגבי מה?
המילה הקפדה.
הקפדה?
כן.
מה הקפדה של הקדוש ברוך הוא על דוד? מה שאמרתי? שקדוש ברוך הוא מקפיד. שאתה רואה שכתוב בתנ״ך, שבהרי אתה יודע שדוד המלך ביקש שהחטא של בת שבע לא יהיה כתוב בתנ״ך. הוא ביקש, הקדוש ברוך הוא לא הסכים. זה כן, זה מזכירים לדוד את הדבר הזה, את המזכירים. הקפדה זה לשון לזכור לך. זה העניין. טוב, כן, אמנו שלושה דברים אלוקיים, כן.
לפי הפירוש הזה של המדרל הזה, בעצם אין זמן שאי אפשר לעסוק בתורה. כלומר, אני חשבתי, הפירוש הפשט של המשנה זה שיש זמנים שבן אדם צריך לעסוק בתורה, יש זמנים שבן אדם אסור לו לעסוק בתורה, שהיא נעשית לו סם המוות. אז לפי המהר"ל, בן אדם תמיד צריך לעסוק בתורה.
לא, מדובר שם באדם שאינו הגון.
שאינו הגון?
כן. מי שאינו הגון ועוסק בתורה, נעשית לו סם המוות. כי הוא לא הגון, אז זה מחזק בו את הכוחות השליליים. זה כמו שאתה, אני יודע, אדם אלים, אתה נותן לו עוד יותר אוכל, אז הוא, יש לו עוד יותר כוח להרביץ. אז עדיף שלא יגבירו את כוחותיו. אתה מבין? זה הכוונה שם, נעשית לו זה מהמוות, זה באדם שאינו הגון. אז אם הוא לומד תורה, אדם שאינו הגון, אז הוא לומד תחבולות, והוא לומד להתחכם, והוא מראה פנים בתורה שלו כהלכה, והוא משתמש בסברות של תורה לרעה, והוא מתחיל, וכל מה שהוא מבין, וכל מה שהוא לומד, עדיף רשע טיפש מאשר רשע חכם. רשע חכם זה הרבה יותר מסוכן מהרשע טיפש. זה אדם כזה, ולכן כותב הרמב״ם שאסור להכניס אותו לבית המדרש, אדם כזה, אדם שאינו הגון, זה מסוכן מאוד. טוב.